רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות ג'ייפרוג, המגייסת מפתחים, ארכיטקטים, אנשי דב-אופס ומנהלי מוצר במגוון תחומים. האזינו לפינת החסות של ג'ייפרוג בסוף הפרק, בה שוחחתי עם המפתחים של החברה על תוכנה נוזלית, הממשק בין מנהל מוצר ומפתחים, ועוד נושאים מרתקים נוספים.
עושים תוכנה.
שלום, הגעתם שוב לעושים תוכנה. יחד איתי עמית בנדור הנהדר, אני חן פלדמן, ואנחנו בקבוצה בפייסבוק עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות, מוזמנים לתת עכשיו איזה לייק ולהצטרף לכל הדיונים והדברים המטורפים שקורים שם. איתנו בפרק היום, בהמשך לפרק הראשון של מייקרו סרוויסס, דן בנימין, מה שלומך?
אהלן, מה העניינים?
מה קורה, איך אתה?
בסדר אחרי גמור.
קפה, שתיים,
אחרי
שלוש.
קפה, שתיים.
מעולה. אז בוא נראה לי הפעם תציג את עצמך לפני שנתחיל את הפרק.
אז אהלן, אני דן. אני בעולם פיתוח לפי דעתי משהו כמו 15 שנה. התחלתי ב-8200. אחרי 8200 הצטרפתי לסטארט-אפ בתור אחד העובדים הראשונים. הייתי שם כמעט 5 שנים. התעסקנו בעולם ה-identity management, שזה איך מנהלים משתמשים באנטרפייזים גדולים. אחרי 5 שנים החברה נמכרה, ואז הקמתי חברה משלי בשם E-Rated. עד היום גייסנו משהו כמו 5 מיליון דולר. ואחרי 6 שנים הייתי צריך שינוי, אז הצטרפתי אל גוגל, והיום אני בעצם ה-CTO של כאילו גוגל קלאוד פור סטארט-אפס פה בישראל, ואני עובד עם סטארט-אפים מפריסיד עד A, שהיום רצים על גוגל קלאוד, ואני עוזר להם ממש מהפרספקטיבה של כאילו CTO לשעבר, איך לבנות על גבי הענן של גוגל, וכל מיני בעצם אתגרים שהם היום מתמודדים איתם בכאילו תור CTO צעירים או מנוסים.
בפרק קודם אנחנו נתנו הקדמה למה זה מייקרו סרוויסס, דיברנו על ההיסטוריה שהיה את מונוליט, מה היה פחות טוב וזה מה יותר טוב, איך זה קרה, דיברנו על העקרונות, יתרונות, best practices, ונתנו טיזר שבפרק הזה אנחנו נדבר בעיקר על הבעיות. אנחנו נחשוף את רוב הבעיות, לפחות אלה שלדעתנו הכי חשובות בעולם המייקרו סרוויסס, והכי חשוב כאלה שגם יש להם פתרון. לא בהכרח פתרון הכי טוב, אנחנו ניתן אפשרויות לפתרונות, אז ככה, דן, אתה רוצה אולי להתחיל, לפרוס על איזה בעיות נדבר, ואז ניכנס לעניינים?
אז באמת, עולם המייקרו סרוויסס הוא באמת חושף המון בעיות, כי עד עכשיו היינו באמת מנהלים קוד בייס אחד, ועכשיו אנחנו מנהלים הרבה, ויש לנו בעצם הרבה חלקים נעים בתוך מערכת אחת שהיא היום מרכיבת המוצר שלנו. אז אנחנו קצת נדבר על איך בונים אינפרסטרקצ'ר אחיד בשביל כל המייקרו סרוויסס השונים שלנו, ואיך אנחנו עוקבים אחרי בקשות בין אחד לשני, וכאילו כל מיני מגבלות שאנחנו מקבלים בגלל הארכיטקטורה הזאת, ואיך אנחנו בעצם נעלים צוותי פיתוח שהיום עובדים קצת בארכיטקטורה של כאילו מייקרו סרוויסס. אז אנחנו ניגע ממש בכאילו כל הנושאים השונים. אני חושב שהנושא הראשון שאני הייתי נוגע בו, אני אתייחס עליו גם בתור מנהל פיתוח וכאילו גם בתור מפתח עצמי, זה איך אנחנו בעצם בונים ארכיטקטורה אחידה או אינפרסטרקצ'ר אחיד בשביל כל המייקרו סרוויסס השונים שלנו. אז שאני מדבר בעצם על ארכיטקטורה אחידה, אני חילקתי את זה ממש לארבע נושאים, שאנחנו ניגע ממש בכאילו כל אחד מהם. אז כשאני חושב על מייקרו סרוויסס, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד חתיכות קטנות שהיום מרכיבות מוצר אחד שלם. אבל אם אנחנו בעצם מתייחסים לזה בכאילו תור צוות פיתוח, אז אנחנו רוצים שאם אני אכנס עכשיו לאיזה מייקרו סרוויס של איזה מפתח בצוות שלי, אז שהוא ייראה בערך אותו דבר כמו מייקרו סרוויס אחר, כן? שאני אדע איך להיכנס אליו. שאני ממש ידע, אוקיי, אז אם אני צריך לעשות עכשיו שינוי, אז אני אלך אל הקובץ הזה או אל הקובץ ההוא, ושזה לא ייראה לי שונה ממש לגמרי בין מייקרו סרוויס למייקרו סרוויס. אז אני ממש מאמין שאנחנו צריכים ממש לעשות תשתית אחידה בשביל לוגינג, אז כל מייקרו סרוויס צריך לכתוב באותו פורמט אחיד של לוגינג, וממש שהוא, הלוג פורמט ייראו די דומה, אני עכשיו קיבלתי בקשה אחת כזאת, ואני עכשיו מוציא בקשה אחת כזאת. עם זה אני מאמין שכאילו כל מייקרו סרוויס שונה צריך לבוא וממש להגדיר האם הוא הלתי או לא. אז אני מאמין שהיום המפתח שאיש היום כותב את המייקרו סרוויס עצמו, הוא יודע הרבה יותר טוב מאשר האיש דאב-אופס שלו, האם הסרוויס שלו הלתי או לא הלתי. אז כשאנחנו ממש מפתחים מייקרו סרוויס חדש, אנחנו צריכים לבוא ולהגדיר גם מה מגדיר האם הסרוויס שלי הוא הלתי או לא. אז אם זה עכשיו התור שלי לא מלא מדי, או האם זה עכשיו ה-CPU שלי לא מעל 90%, או לא משנה איך אנחנו בעצם מגדירים את המייקרו סרוויסים השונים שלנו. זה כאילו גם עושה גם את המוניטורינג של הסרוויסים השונים שלנו די יחידים. דבר שלישי, זה אני מאמין שכאילו כל מייקרו סרוויס צריך להגדיר בעצמו מתי הוא צריך לעשות סקיילינג. אז לא תמיד זה יהיה עכשיו על כמות הטראפיק שעכשיו מגיע, אלא זה יכול להיות גם על גבי גודל התור, או על גבי ההודעות שהוא עכשיו עושה להם פרסינג, או לא משנה מה. אז כמו שאמרתי מקודם, על האם הסרוויס הוא הלתי או לא, אז גם פה המפתח צריך לבוא ולהגדיר מתי צריך לעשות סקיילינג ומתי לא. והדבר האחרון שאני יכול להגיד, שזה הרבה יותר מהצד של מנהל פיתוח, הכי קל אם אתם תפתחו בכל אותה תשתית, בכל אותו שפת פיתוח. אף אחד לא רוצה עכשיו לעשות שינוי בכלו ג'אווה, אם הוא לא ג'אווה אקספרט. אף אחד לא רוצה לעשות שינוי ברובי, אם הוא לא מכיר רובי. אנחנו ניסינו להשאיר את זה אצלי בסטארט-אפ בכלו רובי. כל סטארט-אפ אחר ממש מפתח עם השפה שלו.
אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים רגע את כל הדברים, אמרת פה פשוט הרבה דברים. אז קודם כל, best practice ראשון זה לכתוב boiler plates, אוקיי? שיהיה איזושהי אחידות באיך שהקוד נראה, וזה גם אומר כל המסביב, כל השכבות שעוטפות את זה מסביב, שמשם זה מוביל אותנו לכל מה שנקרא observability, נכון? שזה היכולת שלנו לראות, להסתכל על המפה שלמה של כל מה שקורה אצלנו, ולהבין האם הסרוויסים חיים, מה קורה איתם, לוגים, במקרה ואנחנו רוצים לעשות איזשהו מעבר על הלוגים. יש פה גם עניין של, הרי הסרוויסים הם חיים כל אחד בנפרד, נכון? איך אנחנו בעצם עוקבים אחרי בקשה שעוברת דרך כל הדבר הזה? זה דבר שנקרא טרייסינג, נכון?
בדיוק. אז באמת נגעת עכשיו בנקודה השנייה שלי. טרייסינג נהיה נורא מורכב ברגע שאנחנו בעצם מחלקים את המערכת שלנו לכאילו הרבה חתיכות שונות. למה? כי אם עד עכשיו היית יכול ממש להריץ אינפוט ואז ממש לראות מה האוטפוט דרך המונוליט שלך, עכשיו יש לך בעצם 5 חתיכות שיש היום מרכיבות מערכת אחת שלמה. אז הטריק הכי מהותי פה הוא ממש לעשות מזהה חד-חד ערכי, שהוא עובר מההתחלה של הבקשה עד לסופה, ואז בעצם כל מייקרו סרוויס שהוא נוגע בבקשה הספציפית הזאת, אז הוא בעצם מדפיס. אני קיבלתי עכשיו אינפוט עם מזהה חד חד ערכי, 1, 2 ו-3. האינפוט שלי היה כזה וכזה, והעברתי את זה הלאה אל המייקרו סרוויס הבא, עם אינפוט כזה וכזה. ועכשיו כל מייקרו סרוויס שהוא בעצם נוגע בבקשה הספציפית הזאת, תמיד רושם את אותו מזהה חד חד ערכי בלוגים עצמם, ואז אם אנחנו צריכים עכשיו לבוא ועכשיו להבין מה קרה במערכת, כשאני קיבלתי אינפוט מסוים בהתחלה שלה, אני יכול פשוט לעשות חיפוש בלוג, ועכשיו לראות, אם אני מחפש את המזהה אחד חדרכי המסוים הזה, מה כל המייקרו סרוויסס השונים שהם בעצם נגעו בבקשה הספציפית, מה הם קיבלו, מה יצאו, ואז להבין מה קרה או איפה משהו נדפק לי.
אז רעיון טוב, יכול להיות אולי אנחנו, יש לנו איזשהו לוג כזה נחמד שאולי נשים אותו בתיאור של הפרק, כדי שתבינו בגדול איך זה נראה, ואנחנו נזרוק אולי גם כמה שמות ככה לפתרונות. יש היום, כמו שדיברנו בפרק הקודם, דן הזכיר, אז יש הרבה פתרונות שהם מותאמים לעולם הזה. אז ככה, בעולם המוניטורים יש לנו את פרומטאוס, ויש לנו גם כל מיני שירותים אחרים, דאטאבייסים כאלו שגם יודעים לעבוד בעצם עם מידע שהוא מבוסס זמן. פה יש נקודה שבעצם אנחנו עובדים פה במחשוב מה שנקרא distributed. אז אנחנו צריכים רגע לראות שכל הפתרונות שאנחנו עובדים איתם היום, הם יודעים לעבוד עם זה. למשל גם בעולם של לוגינג, האם אנחנו עובדים נגיד עם איזשהו elastic search אחד, אז הנה עוד שם של פתרון, שאליו אנחנו זורקים את כל הדברים, שהוא יודע לקבל את המידע, את הלוגים מכל המקומות, ולא לעשות פשלות ככה עם הזמנים והכל. אז יש היום גם פתרונות בתחום הזה.
ונראה לי חשוב להדגיש, למקרה שזה לא ברור למי שמאזין עכשיו, מה הנזק אם עכשיו אני יכתוב מייקרו סרוויסס, אבל אני פחות ישים לב לעיקרון הזה ויקדיש לזה מחשבה. אני פשוט יכתוב לוגים רגיל מכל מייקרו סרוויס עם איזה כותרת של אותו שירות.
אני חושב שיהיה לך מאוד קשה להבין מה קורה במערכת שלך. אז בהתחלה הכל יעבוד וזה יהיה נורא נחמד, עד שפתאום בעצם תגיע הבקשה הזאת הספציפית שעכשיו יצר לך בג. ואז אין לך מושג מה לעשות. אתה לא יודע איך להבין, איך למצוא ספציפית הודעה אחת ספציפית, מההתחלה ועד סופה. ואז אתה, אתה ממש תתחיל לעשות דיבאגינג כמו פעם, כן? שאתה תרים מייקרו סרוויס אחד, תכניס את האינפוט, תראה מה האוטפוט. אז אתה תרים את המייקרו סרוויס הבא שאמור ל... היה אמור לכאילו לטפל בהמשך שלה. ואז ממש אתה תצטרך לעשות חלחול בעצמך, במקום לראות זה דרך הלוגים שלך.
כן, ולכן בעצם הקטע של סוג של לוגים מוכווני פלואו, זה משהו מאוד חשוב פה, כי מה שאני רוצה לדעת זה אם הפלואו שלי עבד, מה בו נכשל, מה בו הצליח, מה קרה, מה אינפוט אוטפוט אולי בין המייקרו סרוויסס, אני מניח.
כן, בשיחה המקדימה שלנו גם דן, אתה ציינת שלפעמים בונים את התשתית הזאת, אבל לא לכל הסרוויסים, ואז קורה שאתה רואה את הסיפור העלילה מה קורה, ואז מתישהו, זהו, אתה מגיע לאיזשהו מסך שחור, ואתה לא יודע מה קרה הלאה, ופתאום זה המשיך במקום אחר. בקיצור, הוא צריך לבנות מראש את זה, ככה שכל הסרוויסים ידעו להוציא לנו החוצה את הסטטוס האמיתי של מה שקורה, שנוכל לתחקר אחרי זה בגים וכן הלאה, בצורה יחסית קלה.
אוקיי. מה הדבר הבא, מה שהייתם אומרים כבעיה חשובה?
אוקיי, אז עוד בעיה שאני חושב שהיא חוזרת על עצמה בעולם המייקרו סרוויסס, ויש לה כל מיני פתרונות, זה בעיית פיילר, אוקיי? עכשיו, קרה ואלינו חס וחלילה, איכשהו עבר את כל הטסטים, איזשהו סרוויס, והוא נכשל, והוא עושה לנו צרות, הוא ממש כאילו, והוא סרוויס מרכזי, אוקיי? הוא יושב באמצע, והוא תוקע ככה את הכל. אז סתם נגיד, אם אני אקח איזושהי דוגמה אמיתית, אז נגיד שיש לי אפליקציה להזמנת אוכל, ויש סרוויס אחד שהוא אחראי על ניהול משתמשים, הוא שולף לי מידע על המשתמש, מעדכן אותו וכן הלאה, והסרוויס הזה נמצא בשימוש כמעט בכל פלואו של האפליקציה. אז מה עושים אם הוא נופל? מפטרים, מתפטרים, מפטרים, נשארים שבת, לא יודע.
חלילה.
כן, אז נדבר על פתרונות. אז קודם כל צריכים להיות ערוכים לזה מחשבתית. להבין שדבר כזה יכול לקרות. אז תחשבו כבר שאתם מעלים את הסרוויס שלכם על המצב הזה של הפיילר. כנראה שיהיו פה כל מיני פתרונות שיעלו לכם ככה בלי מה שאני עוד רגע אתן לכם, שאולי הם די טובים. עכשיו, כמה פתרונות קונקרטיים לדבר הזה? קודם כל, תדאגו לי שיהיה איזשהו מנגנון של ריטרייז, אוקיי? לא הצליח, אוקיי, הוא מנסה שוב פעם תורים וכן הלאה. גם כן, דרך מסודרת לעבוד עם טיימאוטס, הוא לא הגיב אחרי כמה זמן, מה קורה כאילו בשלב הזה? במקרה, ואין תשובה מהסרוויס הזה, אולי שווה להחזיר איזושהי תשובה סטטית כלשהי, או ללכת לאיזה מקור אחר, כי זה יחזיר איזושהי תשובה שעדיין הדברים איכשהו יזרמו. עוד נקודה זה שיכול להיות שכישלון של סרוויס נובע מהעומס עליו, אוקיי? מה שקורה זה שברגע שהוא מפסיק, הוא מתחיל לתת לנו טיימאוט, אנחנו מפציצים אותו בעוד ריטרייז, ועוד 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 ועוד, ויש איזשהו מושג, נדמה לי, קוראים לזה סירקט, אתה זוכר דן את המושג הזה?
אני מתייחס בתור אקספוננשל בקוף. אקספוננשל בקוף בעצם מדבר על זה שהטריק הוא לא לעשות ריטריי באינטרוולים קבועים, לא לעשות זה ממש כל שנייה או כל 100 מילי שניות, לא משנה מה, וממש להכניס קצת רנדומציה לתוך העניין הזה, כי אחרת, אם היה לך עכשיו 100 בקשות שכאילו כולם יכשלו בבת אחת, אז כל 100 בקשות הולכת לעשות עוד פעם את אותם...
עוד פעם ריטריי, כן.
עכשיו בדיוק כאילו אותו זמן, אז המטרה היא קצת לעשות להם ביזור לאורך הזמן, ככה שיהיה לנו קצת רנדומציה, בשביל שאם הוא יעלה עכשיו חזרה לאוויר, לא יתקיפו אותו פתאום עוד 100 בקשות בבת אחת עוד פעם.
אז אני, כן, אני ממש מסכים עם זה, אל תפתיזו, תנו לו רגע להתאפס על עצמו, לפעמים זה יעזור, אם זה בעיקר קשור לדברים שקשורים לפרפורמנס. עכשיו יש כל מיני ספריות שיודעות לעשות את הדברים out of the box, אז סתם אני אזרוק כמה שמות, Sentinel בג'אווה וברייקס בנוד, ויש עוד אחרים, דן יש לך עוד איזה? לא, בסדר. ונקודה נוספת, תעשו טסטים שהם מוכווני כישלון, תכתבו טסטים בעיקר לסרוויסז המרכזיים ביותר, שבהם אתם רואים שמצב של כישלון כזה קורה, ותנסו רגע להסתכל על המפה, אוקיי, למדנו מהנקודה הקודמת שיש לנו כבר מוניטורים וטרייסינג והכל, גם למערכת שלנו של הטסטים, ננסה רגע להסתכל על המפה הכללית ולראות איך המערכת שלנו בכלל מתמודדת עם הדבר הזה. מי שקצת יותר אמיץ, גם יש כאלו שעושים את זה בפרודקשן, כלומר, ככה זורקים איזשהו אינג'קשן של כל מיני פייליארס לתוך מצבים אמיתיים. בנטפליקס ספציפית הם עושים את זה. אם שמעתם גם על כאוס מנקי ועוד כל מיני פתרונות אחרים שעושים את זה, ותחושו את זה, אל תקבלו את המכה רק ברגע שזה קורה, כי זה יהיה לא נעים. אז זו הנקודה הזאת.
לגבי הנקודה הזאת, אני רוצה להגיד משהו. הרי זה לא ששוב, חוזרים תמיד למה היה פעם, זה לא שהמייקרוסרוויסס המציא עכשיו, אוקיי, אתם חייבים לשים לב, בעיית הפיילור, היא לא קיימת עכשיו במקומות אחרים. גם קודם, שוב, היה לנו קוד שיש לו איזה טרייס, שעובר בין כל מיני פונקציות, או קלאסים, כל מיני חלקים בקוד שלנו, שעושים דברים שונים בתוך הפלואו שאנחנו רוצים לעשות, ויכולים להיקשל, כל אחד מהם. ואנחנו עוקבים אחרי זה באמצעות לוגים והכל, ולא רוצים שהם ייפלו. אני חושב שאולי הדגש פה, תקנו אותי אם אני טועה במייקרוסרוויס, זה שאם המתכנת שכתב מונוליט, הוא היה צריך להיות אחראי על אותה פונקציה או חלק קטן בלוגיקה שכאילו לא ייקשל, אז הוא כתב לוגים כחלק מתשתית שכבר קיימת. הוא עבד מול דאטאבי שכבר קיים. רוב הדברים אולי הונחו כבר לפניו. הוא היה צריך סך הכל להשתמש בהם ולשים לב שיש דאגה לשגיאות. כשאתה כותב מייקרוסרוויס, התחושה היא שיש עליך הרבה יותר אחריות. אחריות, אני חושב, ארכיטקטונית, גם לחשוב יותר, כי סוג של אומרים, תקשיב, אחריות היא שלך, אתה מקבל מלא גמישות, אבל יש לך פי שלוש יותר אחריות עכשיו בדברים שאתה כותב, כי אתה לא יכול עכשיו לסמוך על אותו מתכנת שכתב את המייקרוסרוויס האחר, שידאג לדברים שלך, אתה דואג לעצמך. אז חוץ שלחברה יש איזה 100 מייקרוסרוויסס, ואתה כותב את 101, יכול להיות שצריך לחשוב על המון דברים ארכיטקטונים מחדש, כי יש לך איזה use case טיפה שונה או flow אחר שלא היה עד היום. אתם מסכימים עם הדבר הזה, או שאתם חושבים שזה כזה מוגזם האמירה?
כן, אני חושב שזה נכון, וזה באמת קצת, זה קצת מדגיש נקודות מסוימות שבמונוליט היו קיימות, אבל הם פה, הם מגיעות עם איזשהו משנה תוקף. ומה שדיברנו גם קודם על הבוילר פלייט, אז זה איזושהי דרך כאילו קצת להוריד את הסיכון הזה, אבל עדיין לפעמים, לא מעט פעמים קורה שיש פשוט סרוויס מסוים, שיש לו אחראי אחד מרכזי, וברגע שזה נופל, אז כן, לא כולם יודעים מה קורה, מה קרה, מה זה, ואנחנו צריכים איזושהי תמונה כללית, בגלל שהכל פה מבוזר, אנחנו צריכים איזושהי תמונה כללית ברורה מאוד של מה שקורה כאן.
נהדר.
אני גם חושב שעד עכשיו, אם היינו עושים את הכל דרך מונוליט, אז הכל היה רץ בזיכרון. עכשיו פתאום אנחנו הכנסנו אלמנט חדש שעכשיו נקרא רשת, והרשת נכשלת הרבה יותר מאשר הזיכרון, אוקיי? אז זה קצת המחשבה שלי על למה אנחנו צריכים להתמודד עם זה באופן הרבה יותר תכוף, מתי שאנחנו עושים מייקרוסרוויסס לעומת משהו אחר.
נקודה מעולה.
ואם נדבר על הבעיה הבאה, אחרי שדיברנו על מוניטורינג ופיילורס, מה הנקודה הזאת תהיה?
אז הנקודה הזאת תהיה ממש סביבה פר מפתח. אני אתקל בזה עכשיו המון עם כל הסטארט-אפים שאני בעצם עובד איתם. הסטארט-אפים הם באמת מתקדמים. מה שהם בעצם רצו לעשות זה, אנחנו כשאנחנו בעצם כותבים פיצ'ר חדש, אנחנו לא בהכרח עובדים רק על מייקרוסרוויס אחד. אנחנו עובדים על 2, 3, 4. עכשיו, המטרה היא שלנו זה שאנחנו בעצם נוכל לעשות, או לאפשר בשביל הצוות פיתוח שלנו, לעשות בדיקות מלאות, ממש אינטגריישן טסט מלא, על כמה רכיבים בבת אחת. עכשיו, עד היום, אז כולנו מכירים שהיינו סביבת פרודקשן והיינו סביבת סטייג'ינג. אבל יש לי עכשיו 15 מפתחים בצוות פיתוח שלי. סביבת סטייג'ינג אחת, לא מספיק. שתיים אולי, גם לא בהכרח מספיק. עכשיו, יכול להיות שיש לי עכשיו מפתח, שעכשיו מריץ סימולציה, שעכשיו לוקחת יומיים. אני לא רוצה לתקוע את הסביבת סטייג'ינג שלי עכשיו למשך יומיים. אני גם לא רוצה שהוא עכשיו יריץ זה על המחשב פיתוח שלו, ואז יצטרך להשאיר את המחשב בתוך המשרד. אז מה שעכשיו בעצם אנשים עושים, הם ממש מריצים סביבות פיתוח על גבי הענן, שמאפשרות לכאילו כל מפתח ממש להרים את כל המייקרוסרוויסס השונים על גבי הענן, ואז ממש להוריד אותם בסוף הפיתוח שלו. יש כל מיני תשתיות שמאפשרות להריץ זה הרבה יותר בקלות, כמו גארדן וכאילו כמה אחרים, שכאילו קצת אפשר לדבר עליהם לקראת סוף הפרק. עם זו, אני אפילו נתקלתי בזה סטארט-אפ ישראלי חדש בשם NF0, שהם בעצם ממש מאפשרים לכם כאילו להריץ באמצעות טראפורם, סביבת פיתוח פר מפתח, וממש להגדיר בדג'ט בשביל כל מפתח בתוך הארגון שלי. אז לך יש $200 להריץ את כל הבדיקות שלך החודש. וכאילו קצת, וזה קצת נותן אקאונטביליטי לכאילו כל מפתח על מה הריסוסים שהוא בעצם משתמש בהם על גבי הענן.
מה זה טראפורם? אמרת מושג, אז ככה...
אז טראפורם בעצם מאפשר לך לעשות infrastructure as code. אז אם פעם אנחנו בעצם היינו הולכים אל הגוי של הסביבת ענן שלנו, והיינו עושים, בוא תיצור לי מחשב אחד חדש, ואז בוא תיצור לי עוד מחשב אחד חדש, כשיש לך בעצם הרבה מאוד רכיבים שהיו מרכיבים את המערכת שלך, אתה צריך לעשות זה באופן קצת יותר מתודי. אז HashiCorp, זה חברה מארצות הברית, הם בעצם אפשרו לכם ממש להגדיר באופן דסקריפטיב את כל הרכיבים שאתם צריכים בשביל להרים את התשתית ענן שלך, ואז בעצם הם יאפשרו לך להריץ ממש להקים את כל הסביבה בבת אחת, על ידי קוד.
כן, אפשר להגיד שזה כמו איזשהו סרטוט כזה של אדריכל או משהו כזה, שאתה מסרטט את כל מה שאתה צריך, ואז הכל עולה בעצם לפי הסרטוט הזה.
אחלה דוגמה.
בסדר, אז רגע, אז בוא נחזור לנקודה שלנו שדיברנו עליה, אז אמרנו סביבה, סביבה לוקלית, למה למשל לא כדאי להריץ לוקלית את כל המייקרו סרוויסס נגיד על המחשב שלי?
כי לא בהכרח אתה יכול, קודם כל יש לך מנד סרוויסס שאתה לא תוכל להריץ לך לוקלי. אם אני לוקח את עולם גוגל, אז יש לך למשל ביקווירי. ביקווירי, אתה לא יכול להריץ לך לוקלי. או אם אתה משתמש באיזה מערכת תורים מורכבת, כמו גוגל פאבסאב, אתה לא יכול להריץ לך לוקלית. עכשיו, זה לא חיסרון, אלא זה המציאות שלנו היום. אנחנו משתמשים הרבה יותר ב-managed services. ואם אתה לא תריץ זה על גבי הענה, אתה מפספס הרבה מכאילו תהליך הבדיקות שלך.
גם לא בהכרח יש לך את המשאבים במכונה שלך, ולמה לשים את המכונה שלך כמגבלה?
בדיוק.
שלא יודע, הביאו לי מחשב מהסוג הזה, עם המערכת הפעלה הזאת, אז אני חייב להיות מוגבל אליו, שבכלל אני מפתח מוצר אחר.
חבל. מסכים איתך לגמרי.
כן.
נמשיך הלאה. יש לא מעט בעיות, כמו שאמרנו, מיליון יתרונות קודם, אז זה בא גם ממחיר.
כן.
כן. אני מאוד מאמין בכאילו בנייה של כאילו מונו ריפו. מי שלא מכיר מה זה מונו ריפו לכאילו מעט מולטי ריפו, מונו ריפו בעצם אומר מערכת קוד רפוזיטורי אחת, שהיא בעצם מכילה את כל הקוד שלכם ברחבי הארגון. עכשיו, למה אני בעצם מאמין כל כך בכאילו מונו ריפו? כי ברגע שאנחנו פיצלנו את המערכת שלנו לכאילו כל כך הרבה חתיכות, אז באיזשהו שלב, אז יהיה לכם קצת כפילות של קוד בין חלקים שונים של המערכת. הרכיב לוגינג שלי, אוקיי? אז אני לא אכתוב אותו עכשיו אצל כולם כל פעם. אני בעצם אכתוב אותו פעם אחת, ואני בעצם משתמש בו אצל כל הסרוויסים השונים שלי. עכשיו, אם אני עושה את זה אצל הרבה מאוד קוד רפוזיטוריז שונים, אז מה שהמגבלה בעצם תיצור לי זה שכל מה שאני עכשיו מעדכן משהו, שאני רוצה לעשות בדיקה מלאה, אני צריך לקחת dependency אחר, שעכשיו נמצא בזה קוד רפוזיטורי אחר, ולהזריק אותו פנימה לתוך המערכת שלי. אני חושב שזה פשוט עושה את כל העבודה עם מייקרו סרוויסס הרבה יותר מורכבת. אני חושב שבהתחלה כולם אמרו, בוא נעשה הרבה מאוד קוד רפוזיטוריז שונים, שיהיה לי הרבה יותר, הרבה פחות קוד שאני צריך להתמודד איתו בכאילו אותו מפתח. אני חושב שזה פשוט הוסיף המון מגבלות לנו בכאילו אותו מנהלי פיתוח, או בתור המפתח הפשוט שעכשיו צריך להשתמש בכאילו כל מיני רכיבים שמצבת שלי בנה בכאילו כל מיני מקומות אחרים.
ב-2008, מעל הוואי, הייתה דרמה בשחקים. הייתה טיסה סטנדרטית שהייתה אמורה לנחות בשדה התעופה באי הגדול של הוואי, אבל היא הפסיקה להגיב. מגדל פיקוח ניסה ליצור קשר עם הטייסים ופשוט לא קיבל תשובה. הם ניסו שוב ושוב והמטוס לא הגיב. הוא גם לא נחת. הוא פשוט חלף על פני שדה התעופה והמשיך הלאה, וזה כמובן מאוד מאוד מדאיג. מה קרה פה? הוא נחטף? בסופו של דבר, אחרי שהמטוס עבר 50 קילומטר לכיוון הלא נכון, התברר שמה שקרה זה שהטייסים פשוט נרדמו. שניהם. עכשיו, לא קרה שום אסון. המטוס לא התרסק, הוא פשוט המשיך לטוס, כי הטייס האוטומטי עבד. אז הם הסתובבו וחזרו. הבעיה הגדולה זה שפשוט הם השעו אותם אחר כך. ועדיין, אני חושב שהנוסעים במטוס לא היו מרגישים נורא בטוחים אם הם היו יודעים ששני הטייסים שלהם באותו רגע מנמנמים. והאמת שהמקרה הזה אפילו לא בודד. היו לא מעט מקרים כאלה של טייסים שפשוט נרדמו על ההגה. זה דבר שקורה, וכמובן לא תקין. ולכן יש נהלים לטיסות. טייסים חייבים לקבל שנת לילה טובה לפני שהם עולים על מטוס. וזה היה נכון גם לגבי שני הטייסים האלה, אבל מה שהתברר זה שהיה להם זמן לישון, הם פשוט לא ישנו טוב. כי אתם מכירים את זה, שינה גרועה זה לא שינה. אם לא נוח לכם ואתם כל הזמן מתפתלים וככה חצי מתעוררים מתוך שינה, אתם לא באמת ישנים טוב. ושינה לא טובה יכולה להרוס את כל היום אחר כך. אז אם אתם מרגישים לא מרוכזים וחלשים ועייפים לאורך כל היום, או שאתם נרדמים באוטובוס ומוצאים את עצמכם מעל הוואי, יכול להיות שמה שאתם צריכים זה פשוט להחליף מזרן. כי יום טוב מתחיל בשינה טובה, ומזרן טוב יכול לעשות את כל ההבדל. ולגמרי במקרה, יש לי מזרן להמליץ עליו. אני יודע, מפתיע נורא. PandaZZZCOIL זה אתר להזמנת מזרנים שמגיעים אליכם עד הבית, עם ספוג זיכרון שמתאים את עצמו אישית לגוף שלכם, ובד מבסט טמפרטורה שמותאם במיוחד לאקלים בארץ. בקיצור, זה דבר שאתה שוקע אליו ופשוט לא רוצה לקום. זה כזה כיף. כלומר, כל מה שצריך בשביל שהשינה שלכם תהיה שינה אמיתית. וזה חשוב מאוד אם אתם במקרה טייסים, כן? אבל זה מועיל גם אם אתם עובדים מול מחשב, או צריכים לעמוד על הרגליים, או בכל מקצוע אחר. וכמובן, אם אתם מתחרטים, אתם יכולים להחזיר את המזרן תוך עד 100 לילות עם החזר כספי מלא. רק אל תבואו אליי להתלונן אחר כך אם יפטרו אתכם מחברת התעופה שלכם. פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. אין משלוחים להוואי.
בהמשך לקטע של שדיברנו פה, המונוריפו לעומת מולטיריפו, שזה, שוב, אולי אפשר לעשות את זה גם פרק בפני עצמו, יש על זה ויכוח, כמו אהבה לשוקולד השחר ונוטלה ועוד דברים ידועים בתרבות עולמית ישראלית, לא משנה מה. אז מה שאתה אומר, שאתה אומר פה מונוריפו, זה יותר מתוך כאב אמיתי שהיה לך. זה לא כי זה הדבר הנכון בהכרח לכולם, אבל יש לך איזה מקרה ספציפי שהיה, שאולי יתאים לעוד אנשים, שהוא גרם לכם להגיד, אוקיי, במייקרו סרוויסס, אנחנו חושבים שמונוריפו יותר נכון.
בדיוק, אז אני אתן לכם קצת את, את הקונטקסט שלנו. אז אנחנו בעצם, היה לנו 8 מייקרו סרוויסס שונים שלנו, והיה לנו עוד 2 תשתיות יוטילס. היה לנו בעצם אחד שכאילו קצת יותר התעסק בעולם התורים, ואחד ספריות אחרות. עכשיו, מה שבעצם היה קורה זה, כשהיינו מעדכנים את ספריית היוטילס שלנו, אז עמדנו בסוג של כאילו דילמה עכשיו. האם אנחנו עכשיו מעדכנים 8 פרויקטים אחרים, כן? עם העדכון הספציפי הקטן הזה שעכשיו היה לנו על הספריית יוטילס, או שאנחנו משאירים אותה לא עדכנית, ואז יכול להיות שיהיה לנו vulnerabilities אחרים, ואז היינו פה סוג של כאילו עכשיו דילמה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתנהלים עם זה בכאילו תור חברה. אני חושב שהפרדיגמה פה היא הרבה יותר בעיה ארגונית, לעומת קוד עצמו. אז אנחנו בעצם אמרנו, הרבה יותר קשה לנו להתנהל כשיש לנו 8 פרויקטים שונים עם עוד 2 ספריות אחרות, הרבה יותר קל לנו להתנהל בתור תיקיית קוד אחת, עם הרבה תיקיות פנימיות אחרות, וכשיש לנו בעצם עדכון של, של ספרייה פנימית עכשיו, אז בעצם היא הייתה ישר מתבנדלת פנימה לתוך הקוד בייס הספציפי שלנו, והיינו גם מריצים את ה-CI הפנימי אצל כל הדפנדנסיז השונים שלנו. ככה לא היה לנו תקלות אחר כך. עכשיו, כמובן שזה לא best practice אצל כולם, לנו זה עשה את החיים הרבה יותר קלים, ברגע שאנחנו אחדנו גם את הספריות הפנימיות, פנימה לתוך אותו קוד בייס אחד.
כן, ולכן זה אומר שזה שזה מייקרו סרוויסס, והם בסוף יושבים בנפרד, והעצמאים והכל, זה לא אומר שגם עכשיו זה אמור להשליך מיד על הקוד, ולהגיד שכן, זה אומר גם מייקרו ריפוס, או אם בדיוק. נקרא לזה במושג דומה.
מייקרו ריפוס תחת אותו ריפו אחד.
בדיוק. אוקיי, מגניב. אז זה באמת אמרנו על הנוגע לעיקרון של shared dependencies, ופתרון אחד שהצענו מתוך רבים. שוב, כל פתרון שהצענו לכם, יש פתרון שאתם מכירים, תציעו, אנחנו נשמח לשמוע. המטרה פה היא לעזור ולהנגיש את הדברים האלה. סבבה, ויש לנו עוד בעצם בעיה.
כן, אני חושב שעד עכשיו דיברנו לפה על, על תקשורת סינכרונית. בעצם אני עושה מייקרו סרוויס אחד, שהוא קורא באופן ישיר למייקרו סרוויס אחר. אבל הרבה מהמייקרו סרוויסס השונים שאנחנו בעצם בונים, הם אסינכרונים. בעצם אומר שאנחנו לא מחכים עכשיו בשביל תשובה, אנחנו לא תוקעים את המערכת שלנו עד שהסרוויס השני בעצם יחזיר לי תשובה, אלא אנחנו מעבירים את הכל דרך מערכת תורים. בעיקר כל חברה שהיום עושה דאטה פרוססינג, עושה את זה דרך מערכות אסינכרוניות. ברגע שיש לך מייקרו סרוויסס אסינכרונים, אתה בדרך כלל עובד דרך איזה מערכת תורים כלשהי. בין אם זה RabbitMQ או קפקה או מה שאתם מעדיפים, או מה שאתם בעצם אוהבים. עכשיו, הבעיות שיש לנו ברגע שאנחנו עושים את כל התקשורת האסינכרונית הזאת, זה שיכול להיות שעכשיו אנחנו בעצם שלחנו הודעה, וההודעה המסוימת הזאת באה ממייקרו סרוויס אחד, ועכשיו אנחנו בעצם מעלים גרסה חדשה, והגרסה החדשה מוסיפה קצת תוכן אל ההודעה הזאת שאנחנו מעבירים למייקרו סרוויס הבא בתור. עכשיו בעצם, אם לא היה לנו סוג של גרסאות על סוגי ההודעות, אז אנחנו נצטרך או לעשות ריקון של כל התור, כל מה שאנחנו מעלים גרסה, או שאנחנו נצטרך להתמודד עם זה באופן אחר. אנחנו, ספציפית אצלי בתוך החברה, אנחנו עשינו סוג של ורז'נים על, על האינטרפייסים השונים האלה. אז בעצם אמרנו, זה הודעה מוורז'ן אחד. ואז כמו שהיינו מוסיפים תוכן להודעה הנשלחת ממייקרו סרוויס X אל מייקרו סרוויס Y, היינו בעצם, היינו מעדכנים את זה להיות 1.1. זה לא שהיה משמעות לוורז'נים האלה, פשוט היינו הרבה יותר יכולת לעשות עדכון לכאילו הודעה, מ-1 לכאילו 1.1, אם היינו צריכים לעשות עכשיו סוג של איזה breaking change מסוים, כן?
כאילו version הוא בעצם סוג של flow רציף כלשהו. version מייצג flow, אם אני מבין
כן,
נכון.
כי לא בהכרח, המערכות שלנו כל הזמן חיות, הן כל הזמן מקבלות עוד ועוד ועוד הודעות. אז המטרה שלנו עכשיו היא בעצם להכניס קצת אלמנט של כאילו סטרקצ'ר בין ההודעות הספציפיות האלה, שאם אנחנו מעדכנים גרסאות, אנחנו נוכל לעשות סוג של איזה אפדייט חכם.
אז זה אומר שאתה בעצם צריך להחזיק שתי גרסאות גם לייב, שאחת יודעת להתמודד עם V1, ואחת יודעת להתמודד עם V2, נכון?
בדיוק, בדיוק.
עד שנגיד התור נגמר ל-V1, אוקיי, אפשר כאילו לסגור את הדבר הזה.
בדיוק.
וככה לסגור את האמירה הזאת לפני שאתה אולי ממשיך את הפתרון, אם בקוד רגיל, במונוליט לצורך העניין, עכשיו הייתי מדבר בין פונקציה לפונקציה, בין קלאס לקלאס, ככה, בכל מיני דרכים, ועכשיו הייתי רוצה לדעת מה קורה, אז פשוט אני קורא לה פונקציה, היא מחזירה לי ערך. יכול להיות שאני קורא לה, ועכשיו זה הסינכרוני, ואולי אני מחכה לזה, אולי לא, וגם יכולתי לעבוד שם גם בתורים, אבל פה סוג של זה מחייב במייקרוסרוויסס, לא רק כדי לעשות זה יעיל יותר, לדבר דרך תורים. אני לא פשוט קורא למייקרוסרוויסס ומחכה לו. אני קורא לו, אני מצפה שהוא יעשה איזה פעולה, אבל כל הדברים האלה עוברים דרך מנגנון תקשורת בעצם של תורים, שמאחסנים את אותם הודעות, גם בשביל מנגנון הריטריי נראה לי שדיברנו עליו, גם בשביל הפיילורס כדי לזהות את הדברים האלה, וגם כדי שאותו אחד שנתן את השלחת הבקשה, יוכל להיות רגוע, להגיד סבבה, מישהו יטפל בזה. אבל אז זה גם יוצר פה באמת קושי של כאילו, אין פה רציפות של קוד, יש פה מלא מלא דברים באמצע שקורים ומנהלים את זה.
בדיוק, ואני גם חושב ש הפרדיגמה הטיפ טיפה שונה פה היא שלא בהכרח אנחנו נרצה לעשות סקיילינג. אנחנו לא בהכרח נרצה להוסיף עוד שרתים אם עכשיו ה-CPU שלנו גבוה, אלא אנחנו נרצה לעשות סקיילינג אם למשל התור שלי מאוד מאוד שמן. אם עכשיו אנחנו רואים שיש לו 100,000 הודעות והמערכת שלי פורקת רק 50 בשעה, אנחנו לא נפרוק את ההודעות שלנו. אז כדאי להוסיף עוד ועוד ועוד, עוד ועוד ועוד שרתים, כל עוד בעצם התור שלנו גדל וקטן, כן?
יש דרך לעבוד, סתם מסקרנות, יש מקרים שנכון או אפשר לעבוד עם בין מייקרו סרוויסס בצורה סינכרונית ובלי איזה תורים או משהו כזה?
אם אנחנו עובדים בצורה סינכרונית אז כן, אז HTTP או GRPC.
כמה זה נפוץ זה לעומת הדרך השנייה?
אני חושב שמייקרו סרוויסס באופן כללי נולדו סינכרונים. אבל אחר כך בעצם אנשים בעצם ימצאו את הפרדיגמה הזאת וכאילו אמרו, ממש ממש נוח לעבוד ככה, אז בוא בעצם נעשה את זה כאילו גם אסינכרוני, ואז בעצם הפוליפרציה של קפקא ורביט-MQ ורדיס בתור מערכת תורים ולא משנה מה, כן?
כן, אז אני לגמרי מסכים, זה בא מתוך הסינכרוני, והרבה מהדוגמאות שנתנו בכל הדבר הזה.
מתי נכון כל דבר? אם עכשיו מישהו אומר, אוקיי, מגניב, אני מקשיב לפרקים, אני מתקדם, אני חושב שאני יעשה כמה שינויים במערכת שלי, ועכשיו צריך לבחור בחירה די קריטית. האם הוא רוצה שזה יהיה עכשיו סינכרוני או אסינכרוני? כי גם בתוך הסינכרוני אפשר לעשות דברים קצת אסינכרוני ומנגנון ריטריי.
אז אני חושב שכאילו יכול להיות גם וגם. כאילו, זאת אומרת, יש דברים שצריכים לעבוד סינכרוני, אז הסרוויסים האלו יתקשרו בצורה סינכרונית, וכאלו שלא, אז אסינכרונים. כאילו, אני חושב שזה מראש כנראה יכול ללכת בשתי הכיוונים.
כלומר, זה לא שחור או לבן. שאתה עכשיו מצייר עכשיו, יש לכם, תדמיינו לוח מחיק כזה, יש לכם שם מלא עיגולים עם קווים ביניהם, שכל עיגול הוא נגיד מייקרוסרוויס. אז עכשיו אתם בקו שאתם מציירים בין העיגולים, תרשמו, זה סינכרוני הקשר, זה הסינכרוני, זה הסינכרוני, זה הסינכרוני, שתבינו את המפה הזאת של אותה מערכת שלכם, שמורכבת ככה.
בדיוק.
מגניב, אז דיברנו יפה על הנקודה של הסינכרוניות.
אני חושב שהנקודה האחרונה שבאמת כדאינו עכשיו באמת לגעת, זה אנחנו קצת דיברנו פה על סוג של breaking change, אבל בפועל, כשאנחנו עובדים בתצורה של מייקרו סרוויסס, אנחנו תמיד צריכים לתעדף, להוסיף פונקציונליות, ועכשיו לא לשבור אותה. אתם צריכים לחשוב על זה שהיום כל מייקרו סרוויס, יש לו צרכנים, בין אם היום חיצוניים, או בין אם היום פנימיים, מה שצוותים אחרים בתוך הארגון שלכם. אז breaking changes זה ממש no-no, כן? כי יש לכם היום צרכנים, וזה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה. אתם תמיד צריכים להוסיף פונקציות ולא להסיר פונקציות. ואם אתם עושים כן דפריקציה לאיזשהו משהו, אתם צריכים ממש לעשות זה בכאילו אופן מסודר בתוך הארגון שלכם, ועכשיו להבין מי הצרכנים השונים שאתם היום שוברים להם משהו. אז לא קל לעשות הסרה של כאילו תוכן, זה לא כמו מונוליט ש המערכת שלכם היא הצרכנית היחידה של הפונקציה הזאת.
ואז בהכרח תמיד אתה רגיל לשנות משהו שכבר קיים. כאילו אתה מוסיף חדש, אבל אתה תמיד בתוך משהו שמושפע מזה.
בדיוק.
כן, וזה מתקשר גם לעולם של האינטרפייסים, שבעצם מהצד של התקשורת בין הסרוויסים השונים, ברגע שאנחנו משנים את האינטרפייס הזה, אז אנחנו צריכים לשנות את זה בכל מי שיודע לדבר איתו. כן, המון. עכשיו, תחשבו על כמה אחדים דיברנו, אבל אם אנחנו מדברים על מאות, אלפים של מייקרו סרוויסס, תחשבו איזה ריפקטורינג משוגע זה לעשות את זה. אז קודם כל זה אומר לחשוב טוב טוב שבונים בסרוויס את כבר את המבנה של האינטרפייס שלו, והדבר שני באמת, כמו שדן אמר, להוסיף פונקציונליות ועדיף לא להוריד, אם אתם מחליטים כן להוריד ולשנות דברים שהם ברייקינג, תנסו רגע להבין את כל ההשפעות, ויש כנראה המון השפעות בהרבה מאוד סרוויסים, וזה מין תהליך שצריך לעשות אותו בצורה מסודרת, כולם ביחד וכן הלאה. טוב, אז דיברנו על הרבה בעיות ופתרונות, אבל מעבר לבעיות הנוספות, יש עוד המון בעיות לחלקם, יש פתרונות לחלקם, אנחנו לא מכירים, תוך כדי שדיברנו ככה. לפני כן אמרנו שיש בעיות כמו למשל ריבוי, המייקרו סרוויסס, או המון דברים אחרים, שאין לנו איזה פתרון קונקרטי שהוא פתרון קסם. בסוף מדובר על איזושהי פילוסופיה שהיא יורדת לארכיטקטורה, וזה לא, היא לא ארכיטקטורה מושלמת, יש לה את הבעיות שלה. אם יש לכם עוד בעיות שאתם נתקלתם בהם, אז תשתפו איתנו בקבוצת פייסבוק, אתם יכולים גם לשלוח לנו אישית, ואנחנו נפרסם את זה בקבוצה, ואנחנו נרצה לשמוע גם בעיות שהיו לכם, וגם פתרונות, וככה לבנות ככה מהשיתוף של הקהילה, קצת best practices ודברים נכונים שאפשר לעשות הלאה.
נכון, אולי אפילו נפרסם ממש משהו שעוטף גם את הדברים מהפרק שלנו, את הבעיות והפתרונות, וגם דברים שאתם תוסיפו, ונייצר איזו רשימה ש... לא יודע, כל מי שמתחיל עכשיו ככה יכול לעזר בה וממש ללמוד ממנה. אבל עכשיו אנחנו, כמו שרגילים, נעבור גם לסיכום של הפרק, איזה 2-3 דקות של לעשות ראפ-אפ. אבל לפני זה, אנחנו נעבור לפינה בחסות JFrog.
שלום, ברוכים הבאים לפינת החסות של JFrog, שמחפשת מפתחים, ארכיטקטים ואנשי דאב-אופס ומנהלי מוצר במגוון תחומים. פרטים נוספים בסוף הפינה. הפעם אני מארח את אוריה לוי. שלום אוריה, אתה מפתח בקאנד בצוות ארטיפקטורי ב-JFrog, ועובד בחברה כ5 שנים, נכון?
נכון.
ולך יש סיפור אישי מאוד מעניין, שאני חושב שיעורר עניין אצלכם המאזינים, במיוחד אצל כאלה שיש להם שאיפות גבוהות. תספר על ההתחלה שלך ב-JFrog.
אוקיי, אז אני אספר קצת על איך התחלתי ב-JFrog באמת. אז כמו שאמרת, לפני כ5 שנים, בעצם מה שעשיתי זה התחלתי לימודי תוכנה באוניברסיטה הפתוחה, והחלטתי שאני מעוניין לנסות גם לעבוד במשרה מלאה תוך כדי. באותו שלב הגשתי מועמדות למשרה בצוות התמיכה של JFrog, דבר שלעתיד יפתח בפני את התפקיד הנוכחי שלי כמפתח בצוות ארטיפקטורי של JFrog.
למה דרך אגב תמיכה באופן עקרוני? זה פשוט זה מה שהיה פתוח באותו הזמן? ידעת שאתה רוצה להגיע בסופו של דבר לפיתוח תוכנה?
ידעתי. אז פה חשוב גם לדבר על העניין שתפקידים כמו support ו-QA הם תפקידים שהרבה יותר קל להתקבל עליהם לבן אדם שאין לו ניסיון או תואר אקדמי, וזה בעצם איזושהי דלת שמאפשרת לך כניסה לתעשייה.
מה חשבת על עולם הפיתוח כמי שעובד בעצם בעולם הסופורט, ומסתכלים על המפתח, מסתכל על המפתח מהצד, כי אני זוכר את עצמי בתקופה לפני שאני הכרתי, הרבה ז'רגון, כלים מפה ועד הודעה חדשה, שינויים תחופים כל הזמן, לא קצת מלחיץ?
מאוד מלחיץ, אפילו מפחיד. אתה מסתכל על זה וקשה לך להבין באיזה שלב באמת תוכל לשלב את עצמך בתחום הזה, ואיך תוכל בעצם להגיע למצב שאתה שולט מספיק כדי בעצם להגשים את החלומות שלך בקריירה.
אז למה בכלל זה היה חלום, אתה יודע, זה נראה די מפחיד מבצד, לא בטוח שזה טריוויאלי להגיד אני רוצה להיות מפתח. רוב האנשים שאני מכיר שהם לא בעולם הטכנולוגיה, מפחדים מקוד, ממש מפחד, אתה יודע, אתה שם להם מסך עם זה כאילו עזוב אותך, לא נוגע. למה רצית את זה?
אני לא יודע, אותי זה מעניין. אותי זה נורא מושך. אני עוסק בזה מגיל יחסית צעיר. בגיל 15 כתבתי, הייתי כותב אתרים עם חברים שלי. וזה עניין אותי, וזה מה שעשיתי גם בבית הספר, וזה היה לי נורא נחמד. אבל אין ספק שזה מפחיד. מצד שני, אסור לנו לתת לפחדים שלנו לעצור אותנו. אני יכול להגיד לך עכשיו, אחרי שאני עושה תפקיד פיתוחי כמעט כשנתיים, שזה הרבה פחות מפחיד משזה היה נראה. כי כשאתה עושה את זה, אתה משתפשף ואתה מבין שזה הרבה פחות נורא.
בסוף עוברים את המכשלות האלה.
נכון.
איך עשית את המעבר הזה? זה לא מעבר טריוויאלי.
כן. אז אני רוצה לדבר קצת על איזושהי פרקטיקה מסוימת שיש לנו ב-JFrog של פיתוח עצמי. אנחנו קוראים לזה Personal Development Plan או PDP. זה מושג שהציג בפניי הבוס הקודם שלי, רועי שורר, בצוות התמיכה. פחות או יותר בימים הראשונים שלי ב-JFrog. הרעיון הוא פשוט, אתה והמעסיק עובדים על מסמך שבו אתה מגדיר איפה אתה נמצא היום ואיפה אתה רוצה להיות בעוד שנה, שנתיים. והכי חשוב, אתה מפרט בצורה מאוד, ואני מתכוון מאוד מפורטת ומדויקת, מה תעשה על מנת להשיג את המטרה שלך.
מה זאת אומרת לפרט בצורה מאוד מדויקת? תן לי דוגמה.
יפה. הדברים שאתה כותב במסמך הם הדברים שתוכל להראות למעסיק שלך כעבור שנה, כעבור שנתיים, ולהראות בעצם, הנה, השגתי את כל המטרות שהגדרנו, המטרות הטכנולוגיות, זה יכול להיות hard skills, soft skills, קישורים טכנולוגיים, כל מה שעולה על הראש.
משהו בסגנון אפליקציה, ג'אווה, מסוג כזה וכזה, צ'ק, כאילו, ברמה כזו.
פתח כלי שעוזר לנו בתהליכים היומיומי שלנו, למד את כל הטכנולוגיות שעוזרות לך לעשות את העבודה שלך בצורה הכי טובה.
ורועי המנהל שלך עזר לך להגדיר את זה?
בהחלט.
הרי חלק מעניין הוא שאתה אפילו בהתחלה לא יודע איך לגשת לעניין הזה.
בהחלט, אז יש פה ידע קודם של הצוות, אנשים שמתקדמים, וחברה מפתחת את הידע של מה צריך כדי להיות טוב בתפקיד, ופה הם עוזרים לך, וגם אתה מכניס איזשהו פן אישי משלך, אתה הולך לכיוון מסוים שאתה רוצה ללכת אליו, ואתה משלב את זה, אתה משלב את הדברים האלה במסמך, ובעצם בבוא הזמן, לאחר שנה או שנתיים, אתה מראה את המסמך לבוס שלך, יושבים ועושים איזשהו ריוויו,
שזה לא טריוויאלי דרך אגב מצידה של חברה להתחייב לדרך קידום כזאתי, כי עכשיו על כל תפקיד שמתפנה במישהו שעבר מסאפורט לפיתוח צריך לגייס מישהו חדש בסאפורט. לא טריוויאלי לחלוטין. מה ברמה האישית אתה חושב עזר לך להתגבר על הקשיים האלה?
עבודה קשה. הרבה עבודה קשה.
מה זה עבודה קשה? ישבת ועשית את הדברים האלה מעבר לשעות העבודה, אני מניח. זאת אומרת, אתה לא יכול להפסיק לעבוד בעבודה את היום-יום שלך גדל.
יש גם את זה, אבל חשוב לי לציין ששעות נוספות זה קצת overrated, בוא נגיד ככה. חשוב גם לעשות את האקסטרה, ללכת את האקסטרה מייל גם בשעות הרגילות של העבודה שלך. זאת אומרת, אתה נדרש לבצע משימות בצורה מסוימת, והרבה פעמים אתה יכול לבצע את המשימות בצורה בינונית, ואף אחד לא ישים לב, וזה לא דבר חיובי. מי שרוצה להתקדם צריך לתת 200% ולעשות את המשימה בדרך שהיא הרבה יותר יסודית, ואפשר אפילו לומר בדרך שאף אחד לא דמיין שתעשה. הרבה פעמים הציפייה היא שפשוט תעשה את העבודה שלך ותהיה מקצוען, אבל מי שרוצה להתקדם צריך לעשות יותר מזה.
זה שבעברך היית איש ספורט עוזר לך עכשיו כמפתח.
המון, המון. התפקיד בספורט הקנה לי מה שנקרא בשפה המקצועית domain knowledge, מאוד מאוד עמוק. לא הייתי מחליף את זה, אם תשאל אותי, לא הייתי מחליף את זה בשום תואר אקדמי או משהו אחר. לא שתואר אקדמי זה לא הדרך הנכונה בכך, אבל עבורי זה מה שהיה נכון, ולגמרי זה היה סילבר בולט, מה שבעצם נתן לי את הקיקסטארט לקריירה.
מגניב. אוריה, תודה רבה. זה, אני חושב, סיפור שמביא הרבה השראה למפתחים, ואני חושב שגם הרבה השראה אולי למנהלים, כי לדעת איך לעזור לאיש שבעצם ההתקדמות בקריירה שלו תלויה בך, זה חלק מה שהופך מנהל למנהל טוב. מביא הרבה השראה בכיוון הזה. אז תודה רבה לך, ולכם המאזינים אני אזכיר ש-JFrog, שמפתחת טכנולוגיות וכלים להאצת תהליכי פיתוח תוכנה, מגייסת, מפתחים ואנשי טכנולוגיה במגוון תחומים, ארכיטקטים, מנהלי מוצר, מפתחי בק-אנד ופרונט-אנד, דב-אופס, אוטומציה ועוד. הכלים ש-JFrog מפתחת משמשים את המפתחים במיטב החברות בעולם, גוגל, נטפליקס, אפל, ספוטיפיי ועוד ועוד, תחת הסיסמה Released Fast or die. אז אם יש בכם תשוקה לפיתוח תוכנה, סקרנות ורצון לעבוד עם מיטב המפתחים בכל רחבי העולם, אתם מוזמנים לבקר ב-join.jfrog.com והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר של JFrog באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. תודה לכם על ההאזנה, ואנחנו נשתמע בפינת החסות הבאה. להתראות.
טוב, אז הגענו לסיכום הפרק, דיברנו פה באמת במבנה כזה, בפרק הקודם הצגנו את כל הדברים היפים והעקרונות, איך הגיעה הארכיטקטורה הזאת של מייקרו סרוויסס, ובנינו בעצם את העקרונות והדברים הטובים. בפרק הזה אנחנו באמת התמקדנו ככה בבעיות, אז כל בעיה שראינו, ניסינו למצוא לה איזשהו פתרון, דיברנו על אינפרסטרקצ'ר, איך לבנות אינפרסטרקצ'ר ובוילר פלייטים נכונים, לתת איזושהי תשתית שנכונה מראש, כבר אחרים עשו קצת עבודה בשבילנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה קצת יותר טוב וקצת יותר נכון כשאנחנו מתחילים. איך להתמודד עם failures, shared dependencies, monorepo, איך להתמודד עם תקשורת שהיא אסינכרונית או סינכרונית באמצעים שונים. זה ככה ממש בתמצית, ואני מקווה שנהנתם. מה שאני עוד אוסיף קצת בסיכום שלנו, זה מתי אולי נכון לעבוד עם מייקרו סרוויסס ומתי לא. אז מתי לא נכון לעבוד במייקרו סרוויסס? אני אגיד שאם הצוות שלכם קטן מדי, זאת אומרת, הוא מתחת לנגיד 3 אנשים, אני לא בטוח אם הייתי בכלל מתחיל לעבוד על דבר כזה. עוד דבר שהוא, אני חושב שהוא גם נכון, זה שאם המוצר שלכם הוא לא מוכח, והוא עדיין באיזשהו גדר של POC, לא הייתי משקיע כל כך במייקרו סרוויסס. אם אין לכם ניסיון ואין לכם מישהו שיעזור לכם, תעשו את זה גם הדרגתי. ואחד הדברים הנכונים זה אולי להתחיל ממונוליט, זה מה שרוב הסטארט-אפים עושים, להתחיל ממונוליט, וזה לא דבר רע, כן? זה נשמע כמו שם שמפלצת, אבל זה לא, ולהתחיל לשבור לאט לאט את הארכיטקטורה שלכם, ולעשות איזשהו מעבר הדרגתי למייקרו סרוויסס, ככה שתוכלו גם תוך כדי להתנסות וככה ללמוד מניסיונות. אז זה ככה מבחינת הדברים האלו. אז אני רוצה רק להגיד תודות, אז קודם כל תודה למרואיין שלנו דן, שהיה איתנו כאן.
תודה דן, תודה רבה.
ותודה לכן, בעל הכל הערב, ותודה לדני תימור, מנהל העסקי ומנכ"ל הרשת, תודה לרן לוי, העורך הראשי, תודה לאיתמר סוויסה, המפיק והעורך שלנו, הנסיך והמקסים. וזהו, אני הייתי עמית בנדור, ותודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.